שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום הוא יום רביעי. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, הידעת שאנחנו יושבים כרגע, ממש כרגע, בעיר היקרה ביותר בעולם?
כן, אז זהו, אז השאלה אם זה טוב או לא טוב. יצא לי ממש לפני כמה דקות לדבר עם מישהו בעיריית תל אביב, ושאלתי אותו, האם הוא מוטרד מזה? אז הוא אומר לי, כן, ודאי שאני מוטרד מזה. אז אמרתי לו, מה היית מעדיף, להיות העיר הענייה בעולם? הוא אומר, לא, 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 לא. פה יש אגב לירושלים, נראה לי, שזה הישג גדול, אבל תשמע.
דמשק במקום האחרון, דמשק.
כן, כן. אבל תשמע, לפני איזה 10 שנים פגשתי איש עסקים יהודי רוסי שגר בלונדון, והוא רכש באותה תקופה דירה ברחוב הירקון, קומה שלמה באיזשהו בניין, ושלם על זה 113 מיליון שקלים. ואני בתימהון שאלתי, איך אתה משלם כל כך הרבה כסף עבור דירה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני מבקר המון בישראל, ואני מוציא הרבה כסף על בתי מלון, וזה נורא יקר, אז רציתי קצת לחסוך, שתהיה לי דירה משלי.
לא, לא נראה לי שזה השיקול המרכזי ודירה ב-100 מיליון שקלים.
אבל הוא אמר, תשמע, בונים פה נורא מעט ולוקח הרבה זמן עד שבונים, לכן אני מעריך שזה יעלה, והאמת שהוא צדק.
כן, אתה מסתכל על ידיעה כזאת, ומצד אחד אתה מתמלא בכל זאת באיזשהו סוג של שמחה, במובן הזה ש...
שום שמחה.
לא, העיר הכי יקרה בעולם היא גם העיר הכי טובה בעולם, היא גם העיר הכי נחשבת, ואת מי ניצחנו? ניצחנו את פריז, ניצחנו את ניו יורק, ניצחנו את, את לונדון, אז אנחנו לא עולם שלישי ולא עולם שני. אפשר להרגיש עם זה טוב, מצד שני זה היום ונורא, למעט אם אתה מיליונר. ובדיוק, אחת הסיבות שתל אביב היא העיר היקרה בעולם, כמובן היא הגאות בענף ההייטק, שמזרימה כסף ליזמים ולעובדים, והם מצידם מעלים את מחירי הדירות, מחירי השכירות, אולי גם את מחירי השירותים והמסעדות.
אגב, גם מחלישים את הדולר לעומת השקל, וגם העניין של שער חליפין משפיע.
ואז אתה רואה את זה קורה בטבלאות של האקונומיסט שמחשבת... טבלת הערים היקרות. מה שמוזר בכל הסיפור זה שלמרות הגאות הזו, אנשי ההייטק ממשיכים לקבל עוד ועוד הטבות כלכליות, ועכשיו יש לממשלה רעיון חדש, להעניק פטור להייטקיסטים שחוזרים מחול. למשל, דרך הנחות מס על מימוש האופציות שלהם. למה דווקא הם? אנחנו נדבר עם עומרי זרחוביץ', כתב ההייטק, שיפרט לנו את ההטבה החדשה, וגם יסביר מדוע היא קצת צורמת.
כן. ותשמע, אחד הענפים שהם פחות תחרותיים בישראל הוא תחום יבוא הרכב, שבו יש לכל אחד מהיבואנים הבלעדיים למעשה הוא מונופול בתחום שלו, אחד במסדה ואחד בניסן וכדומה. והתוצאה היא שהאזרחי ישראל משלמים מחירים גבוהים על המכוניות שהם רוכשים, ומחירים עוד יותר גבוהים על החלפים המקוריים. בעבר הוקמו ועדות וצוותים כדי לעודד תחרות וירידות מחירים, אחת מהן בראשות הכלכלן והפוליטיקאי בעצם, פרופסור ירון זליכה, אבל אף אחת מהן לא הצליחה לשנות את המציאות. אז עכשיו מתקיים ניסיון נוסף, הפעם של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. הוא בודק את המחירה של מכוניות חדשות, היבוא המקביל, הליסינג, שוק המכוניות המשומשות, החלפים והמוסכים. והשאלה, האם הבדיקה הזו יכולה לעשות את מה שאחרים לא הצליחו לקדם? אנחנו נדבר על כך עם דניאל שמיל, כתב הרכב.
מכירים את הפרסומת למחזור עם החתול הג'ינג'י שעומד על הפח הכתום? אז הוא אולי די חמוד, אבל הוא גם מסמל את הכישלון של ישראל במאבק בטיפול בפסולת. למה? בישראל קיים תאגיד מחזור אחד לאריזות, חברת תמיר, שגובה מהיבואנים והיצרנים כסף על הטיפול בפסולת האריזות, אבל למרות זאת חלק גדול מהפלסטיק לא ממוחזר. במשרד להגנת הסביבה מבטיחים כבר שנים שתהיה לתמיר תחרות, אבל הם לא עומדים במילתם, וזה פשוט לא קורה. ישראל פישר, כתב התשתיות, יסביר מדוע. יאללה, מתחילים. שלום לעומרי זרחוביץ'.
אהלן.
תראה, אנחנו מראיינים אותך פה כמעט פעם בשבוע, ופעם בשבוע אתה מדווח על עוד הטבה לעובדים ב-הייטק. אתה יודע, אנחנו חיברנו את זה לעניין הזה של תל אביב, שהפכה לעיר היקרה ביותר בעולם, ושזה גם קשור למשכורות ולאקזיטים של החבר'ה מה-הייטק. תאר לנו את הטבת השבוע, ולמה היא בכלל ניתנת?
אז הפעם אנחנו מדברים על הטבת מס לישראלים שחוזרים. לא בהכרח תושב חוזר בהגדרה הרשמית, אבל ישראלים שהחליטו...
הייטקיסט חוזר.
הייטקיסט חוזר שהחליטו לעבור, לחזור מארצות הברית, מהוואלי וכו' לישראל, או עולים חדשים. אני חייב להגיד שכל אחד מהם זה דיון קצת נפרד. אפשר להתמקד אולי בישראלים שחוזרים. סך הכל אנשים הלכו, עבדו בחו"ל, לפעמים בחברות בינלאומיות, לפעמים בחברות ישראליות. והמדינה רוצה להחזיר אותם, או לעודד אותם לחזור. בעצם הממשלה מאוד שמה דגש על ניסיון לפתור את מחסור העובדים בהייטק, כנראה יותר מדי, או בוא נגיד מתעסקת בזה, שומעת הרבה את הקולות מהתעשייה, אפשר לדבר על האם זה באמת משבר כזה חמור, ושרת החדשנות, אורית פרקש הכהן ושר האוצר אביגדור ליברמן, מקדמים הוראת שעה לשנתיים, שתיתן להם הטבות במס מיועדות להייטקיסטים בלבד, אם הם יחזרו ויעבדו בחברות הייטק ישראליות.
אגב, תשמע, יש קווי יסוד לממשלה הזו, ובקווי היסוד נכתב שרוצים להגדיל את מספר עובדי הייטק, שיעור עובדי הייטק ל-15% תוך 5 שנים. זה אומר לייצר פה משהו כמו 160-170 אלף משרות חדשות. אז לכאורה הממשלה עושה את מה שהיא הבטיחה, במסגרת קווי היסוד שלה. היא אמרה, אני אביא לפה הייטקיסטים, היא לא אמרה, אני אביא לפה פועלי בניין, חקלאות או מתחומים אחרים.
אפשר להדגיר גם את היעד הזה, זה יעד שהם בכם לא יעמדו בו, לדעתי הוא גם עושה עוול לכלכלה הישראלית, אבל זה לדיון אחר. נכון, הם עומדים בו, אבל עדיין יש איזושהי שאלה, קודם כל כמה אפקטיבי זה, ושתיים, יש בכל זאת איזושהי שאלה מוסרית, אתה יכול להגדיל את העובדים בהייטק בכל מיני צורות, אתה יכול לתת להם הכשרות מקצועיות, ובעצם לשפר את המצב שמי שלא בהייטק היום...
להפוך אנשים לא הייטקיסטים להייטקיסטים.
נכון, ואז אתה לא יכול להגיד שיש בזה משהו לא מוסרי, אפשר לנהל את הדיון היותר.
תכף נהל את הדיון הזה, לא נתחמק ממנו, מצפים מאיתנו, ואנחנו נספק את הסחורה הזאת. אבל דקה קודם, איך בוחנים מי זה הייטקיסט? זאת אומרת, אם עבדתי ב... תפקיד של, אני לא יודע מה, מטה במקדונלד בארצות הברית, ועכשיו אני חוזר לארץ, והיה לי לפטופ, אז אני הייטקיסט, או שעכשיו תהיה פה איזושהי טבלה ממשלתית, שמה זה חברת הייטק ומה זה לא חברת הייטק?
יש טבלה ממשלתית כזאת.
באמת? איך זה עובד?
מרכזי מו"פ, אני לא יודע את ההגדרות המדויקות, אבל ברשות החדשנות יש כל מיני פרמטרים שהם בודקים, גם למי הם נותנים מענקים, ובמי הם מטפלים, אז הם עושים את זה כל הזמן, גם לפני. לא חושב שזה משנה להם אם עבדת במקדונלדס, אבל אם אתה תעבוד כמנהל מוצר בחברת הייטק ישראלית, אגב, לא מרכז פיתוח זר, אז ייתנו לך את ההטבה הזאת.
לא, אבל זו שאלה. שני אנשים עבדו באותו חברת הייטק. אחד מהנדס תוכנה והשני מנהל כספים. לשניהם ייתנו את אותה הטבה?
כן, אבל יש שאלה אחרת.
שני מנהלי כספים.
מה קורה אם אני עכשיו מנהל, אני עובד בחברת פינטק בחול, ועכשיו יקחו אותי להיות מנהל הפיתוח או איזה טכנולוג באחד הבנקים בארץ.
בבקשה.
הגיוני, הוא לא מקבל את המענק.
באמת?
לא, כי אגב, יעד ה-15% אומר שמדברים רק על חברות הייטק, הוא לא אומר בוא נעודד את החדשנות במשק, ונשים את האנשי טכנולוגיה במקומות שאולי אפילו יעזרו למשק יותר מאיזה מתכנת במרכז פיתוח, לא מעניין. הם לוקחים דווקא את החברות הייטק, כי היעד הזה, הם מסתכלים על היעד,
צריך
לעבוד בזה, ולא בהכרח זה היעד הנכון.
פה כבר יהיו צרות עם הדבר הזה, זה די ברור, אבל בוא נמשיך הלאה. האם עובדי הייטק שחיים כרגע בארצות הברית, מה שמעניין אותם זה באמת... הטבות המס על מימוש אופציות או דבר מה כזה, או שההחלטה היא החלטה הרבה יותר עקרונית של איפה לחיות בארץ, איפה לגדל את הילדים.
אז יש דיון.
כי הסיפור נורא פשוט, אם זה לא דבר מרכזי בהחלטה של משפחה כזאת עם לחזור לישראל, אז אין צורך לתת את הטבת המס.
אז יש דיון. קודם כל, הם מקבלים הטבות מס אם אתה כבר תושב חוזר של אחרי 10 שנים, וגם נראה לי אחרי 6 שנים יש איזה מסלול מסוים, ואז הם עשו זה סקר לפני כמה שנים של דלויט, שאני מודה שלא לא, צריך עוד להשיג אותו, הם מדברים עליו, אבל עוד לא הגיע אליי. והם בעצם אומרים, אחרי 6 או 10 שנים, הרבה יותר קשה להחזיר את המשפחה. אז הם רוצים להקדים, בעצם הם אומרים, אוקיי, אתה כבר השתקעת, כבר הילדים שלך במסגרות, כבר וכו'. אי אפשר להרר על הדבר הזה, זה כנראה נכון במידה מסוימת. יש גם כמובן הרבה מקרים אחרים, באמת המצב המשפחתי הוא היותר חשוב, אנשים רוצים לגדל את הילדים שלהם בארץ, יש להם כל מיני שיקולים שהם לא מס, יכול להיות שבחישוב הם יגידו, אוקיי, אם יש לי פה הטבת מס עוד שנה, אז אני אשאר. ואז יש לזה שתי שאלות. הראשונה, האם באמת השנתיים האלה שהם אומרים, הם מאמינים שזה לא יימשך, אני לא בטוח שלא יאריכו את ההוראת שעה הזאת עוד ועוד. בעצם אם היא לא תקרב אנשים שאולי היו אמורים לחזור עוד 3 שנים. והשאלה השנייה שבכלל אפשר לדעת, הרי אתה לא יודע למה בן אדם חזר. אז מה שיקרה, הם אומרים, אין פה הוצאה, אין עלות. למה? אנחנו ניתן להם את הטבות מס, אבל אנחנו נרוויח הרבה יותר על האנשים האלה.
כי היום הם לא משלמים כלום בישראל.
כי הם לא משלמים מס בישראל.
הם חיים בחו"ל.
אבל אתה נותן את הטבת מס הזאת גם לאנשים שהיו חוזרים בכל מקרה, כי כל הזמן חוזרים אנשים.
כן, אבל לא יודע אם יש לממשלה את המערכת למיון בדיוק.
בדיוק, אז היא תשלם את הטבות האלה גם לאנשים שבכל מקרה היו חוזרים.
אגב, החשבון שלהם מתבסס על מה שפשוט תעשיית ההייטק אומרת. זאת אומרת, בתחום הזה עובדים שיעור של 9.5% מסך השכירים בישראל, והם תורמים 25% מהכנסות המדינה ממיסים. אז כל אדם שאתה מביא, אתה יודע שמהר מאוד הוא תורם, אתה לא צריך להשקיע בו יותר מדי, לכן שווה לתת לו את ההטבה הזאת.
יש גם עוד חישוב, בהקשר להכשרות המקצועיות למשל, שלהביא בן אדם מחול, עולה לך הרבה פחות מלשלם על ההכשרה שלו.
אבל להביא באדם מחול הרבה פעמים עולה לך הרבה מאוד כסף, כי שוב, למשל, מחירי הדיור בתל אביב, או כל הביקוש למוצרים יוקרתיים יותר עולה וגדל, וגם המחירים עולים, אז יש לזה של הרבה מאוד השלכות סביבתיות, שאני לא יודע מה הממשלה נותנת דעתה.
או בדיוק, עכשיו, עובדי הייטק הם לא המקום היחידי שיש מחסור במקצועות דרושים במשק. חסרים לנו רופאים, חסרים לנו אחיות.
אנשי מכירות, מלצרים, ברמנים.
חסרים אנשי מכירות, מלצרים, ברמנים. אני שומע מכל איש עסקים שהוא לא מצליח למצוא מנהל לחנות שלו, אם יש לו רשת של, של, של חנויות. איך הממשלה יודעת שלא צריך לעודד בעזרת הטבות מס גם חזרה של ישראלים בתחומים אחרים? אולי הערך הכלכלי שלהם, משק כולו, תהיה יותר גבוה.
אני נתתי בתור דוגמה למורים לאנגלית.
יפה.
לא שאני חושב שבהכרח צריך דווקא מורים לאנגלית ולא כל מה שאמרתם פה, אבל מורים לאנגלית אפילו יעזור לתעשיית הייטק בעתיד, אז אתה אפילו
בדיוק.
יכול להתייחס, ואף אחד לא חושב, אני אקדמיים חד משמעית, דיברנו על קווי היסוד, אני לא חושב שמישהו נתן את הדעת על מחסור במשרות אחרות, או לפחות בחלקן לא, אני חושב שיש גם עוד איזה עניין עם הסיפור הזה, תעשיית הייטק היום בישראל היא אטרקטיבית מתמיד, היא גם אטרקטיבית מבחינה כלכלית, זאת אומרת היא מסוגלת לשלם משכורות שהיא לא הייתה מסוגלת לשלם בעבר, וגם מקצועית, החברות כל כך הבשילו, כל כך הגיעו לרמה מקצועית, שהיום אתה יכול להציע בישראל משרה ששקולה גם למשרות בוואלי. זאת אומרת, אנשים, אני מכיר אנשים שהתראינו למשרות בוואלי ובישראל, ובסוף החליטו לעלות לישראל, כי הם קיבלו פה הצעה מקצועית טובה, לא רק מבחינה משפחתית.
מקצועית, בשכר, בכבוד מקצועי.
אתגר, השפעה, הרבה דברים.
בהתפתחות של קריירה, בדיוק. ואנחנו יוצרים פה, כשאתה יודע, זה לא סתם פתחתי את הדברים, ואמרתי שכל שבוע אנחנו מדברים על הטבה נוספת. אדם יכול לבוא לפה, לעבוד בחברה, לקבל הטבות מס ועל האופציות שלו בחברה, אחרי שנה לעזוב את החברה, להיות אנג'ל, ואז הוא יוכל לקבל הטבות בהשקעות שלו כאנג'ל, ולגלגל אותם עד בלי די, פחות או יותר, ולעולם לא לשלם מס על הרווחים שלו. זאת אומרת, נוצר פה ממש ענף, שמקבל הטבות אדירות לכל אורך הקו, ובפועל, ברמת ההכנסה הנטו שלו בסוף הסיפור הזה, מתנתק משאר הכלכלה.
אני חושב שבאופן כללי, זו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מבחינה שאלה חברתית. קצת נראה, כמו שבהרבה ענפים אחרים, בנדלן, ברכב, תמיד אנחנו אומרים למה המדינה אחראית על המחירי קרקעות, נכון? בעלים של הקרקעות, ולמה המס על הרכב גבוה וכו. גם פה אני חושב שהמדינה קצת מתמכרת לעניין המיסוי של ההייטק, אז היא לא מסתכלת על כל מיני היבטים, שיכול להיות שהם היבטים מוסריים, עניינים של צדק חברתי או פערים.
אגב, אני חושב שזה קרה גם משחר הקמתה, היה בזמנו, אולי נסיים בזה, כי זה באמת קצת היסטוריה, היה מושג שקראו לו עליית הנוער. כשהקימו את המדינה, מה זה עליית הנוער? זה נטישת הזקנים. כלומר, המדינה רצתה את האנשים הצעירים, הבריאים, החזקים, שיכולים לעזור לבנות מדינה. לא את האנשים הזקנים, החולים, שמיד נשענים על מערכת הרווחה שלה, והם עולים לכסף במקום להכניס לכסף.
שחלקם נשארו
כן? במדינות. אז, אגב, הרבה מדינות עושות את זה, מקדמות ומעודדות אנשים, שבאמת אמורים לסייע לה לפתח את הכלכלה ואת החיים שם, לא אנשים שיהיו עול על הקופה הציבורית.
ומה שבמידה רבה הקפיץ את ההייטק הישראלי, זה העלייה הגדולה מרוסיה, כמעט מיליון איש בשנות ה-90. אף פעם אתה לא יודע לאן אתה, מה אתה מקבל, והניסיון של הממשלה, ככה להנדס את החברה הישראלית, הוא בדרך כלל נועד להצלחה מוגבלת מאוד.
כן. עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומת אחת ונמשיך.
אוהבים לשלם לבנק עמלות גבוהות? שמחים לתת לו להלוות את הכסף שלכם מלקוחות אחרים בריבית גבוהה ולשלם לכם ריבית אפסית? מרוצים שהבנק שלכם משלם משכורות גבוהות לבחירים ונותן אשראי זול לטייקונים שלא כל כך אוהבים להחזיר? אם זה המצב, אז אין לכם סיבה להכיר את אופק, אגודת האשראי שבה אנחנו הבעלים של הכסף שלנו. כן, גם את, גם אתה, אלפים מצטרפים לאופק כדי לקדם שינוי ענק בבנקאות בישראל. וכבונוס, נהנים מהתנאים הכי טובים. אז למה אתם מחכים? אופק, הוגן יותר מבנק, משתלם יותר מבנק. אופק, שווה יותר מבנק. חפשו בגוגל אופק אגודת אשראי. הצטרפו לאופק ותהיו שותפים כבר עכשיו למהפכה.
שלום לדניאל שמיל.
שלום סמי, שלום איתן.
כולנו יודעים וכבר דיברנו לא פעם על כך שמחירי הרכב גבוהים, מחירי החלפים גבוהים מאוד. היו כבר ועדות והיו גופים שניסו לעשות משהו כדי איכשהו ליצור תחרות ולהוריד את המחירים בתחום הרכב. את הוועדה של פרופסור ירון זליחה למשל, שהוא דיבר עליה הרבה והתרברב סביבה. בסופו של דבר זה לא קרה, כל המחירים הללו נותרו מאוד גבוהים. האם בדיקה שמבצע עכשיו מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בקרב כל הגופים הממשלתיים שפועלים באקוסיסטם הזה יכולה במשהו לשפוך אור על הכשלים בשוק הזה ואולי להיות איזשהו תחילה של שינוי?
היום קודם כל כמובן שהיא יכולה, ויכולה כי כבר שנים לא נעשתה בדיקה רצינית של התחום הזה, עם כל הכבוד לכתבות בעיתונים, בדיקות מעמיקות, דוחות שהתפרסמו פעם אחרונה רק ב-2013, חייבים לראות מה קרה בשוק הזה בשנים האחרונות, והרבה קרה. מבקר המדינה, מתוקף הגישה שלו למסמכים ולמידע שלא חשוף לעיני הציבור, יכול גם להגיע לדברים מעניינים. למשל, במבקר אומרים לנו שהם רוצים לבדוק גם שיעורי רווחיות של היבואנים וחברות ליסינג. זה מאוד מאוד מעניין. זה אומר בעצם מידת התחרות, אם הרווחיות עודפת, אז יש כאן בעיה. אז זה דוח מעניין, ואולי אולי, כמו שגם אנחנו רואים בתחום המזון, אולי זה גם קצת יאיר את רשות התחרות, גרום לה לפעול לחדד את השיניים.
כן, זה העניין. מבקר המדינה לרוב הוא בוחן התנהלות שלטונית. כלומר, האם השלטון מתנהג כמו שצריך כדי לקדם מטרות ציבוריות חשובות? ובמקרה הזה, אז באמת, כמו שאיתן אמר, היו בלי סוף ועדות ובלי סוף המלצות, ובגדול יודעים מה צריך לעשות. אבל בפועל, כך למשל, יבוא מקביל. תמיד אחת ההמלצות, בוא נפתח ליבוא מקביל. אבל אנחנו גם יודעים שהיבואנים המסורתיים, הוותיקים, יודעים לשים רגליים ליבוא המקביל, ולכן הדבר הזה אף פעם לא מתפתח. לכן השאלה, אם מבקר המדינה יכול לבוא עכשיו עם סדרה של כלים שיהיה בהם הרבה יותר שיניים כדי למנוע מהיבואנים הוותיקים לשים רגליים לכל שחקן חדש שרוצה לתת קצת פייט.
אני רוצה להשתמש בדימוי שאולי לא יאהבו, אבל אתה יודע, כשיש כלבי שמירה, תמיד יש ביניהם פינצ'ר, שתפקיד שלו הוא לא לנשוך. תפקיד שהפינצ'ר הוא להעיר את הכלבים היותר גדולים. ונדמה לי שזה מה שאפשר לקוות שיקרה עם מבקר המדינה. שתהיה איזה, מבקר המדינה לא יוציא, לא יתקין תקנות ולא ישנה שום דבר, אבל הוא כן למשל יכול לבחון, 5 שנים אחרי שחוק רישוי שירותי רכב חוקק ונכנס לתוקף, מה הוא באמת שינה. האם למשל אחרי שהיבוא המקביל על הנייר נפתח והיבוא הזעיר כמו שזה נקרא נפתח, האם זה באמת קורה? האם מגיעות מכוניות? מה הכשלים? המונע ממכוניות כאלה להגיע? המידע ולבדוק אותו ולבחון אותו לעומק, זה צעד ראשון בדרך להמשך שינוי, כי נכון שכולם יודעים מה צריך לעשות, אבל כבר שנים לא נעשה משהו גדול.
כלומר, הוא צריך להגיד לרשות התחרות, נו נו נו, אתם, מה שנקרא, תתחילו להתעורר.
זה יכול להיות יותר מנו נו נו, הוא יכול לבוא ולהסתכל על מעבודה של רשות התחרות בתחום הרכב, ולהראות שהם ממש התרשלו. ולא ביצעו את הבדיקות שנראות כל כך טריוויאליות של באמת לבדוק את אותם שיעורי רווחיות של היבואנים ושל חברות הליסינג.
אגב, יכול להעיר דבר נוסף.
זה הרי זועק הבעיה שם. כל הציבור מכיר אותה, העיתונים מלאים בכתבות על חוסר התחרות בתחום הרכב, ואכן באמת אנחנו לא ראינו שום דוח ושום עבודה ושום ניסיון באמת מצד רשות התחרות לעשות דבר מה. אחר כך אתה יכול ללכת למשרד האוצר ולהעלות את השאלות, מה שיקול המרכזיים או המכריעים שהם מפעילים בבואם למסות את תחום הרכב. האם השיקול המרכזי הוא השיקול של לצורך העניין תחרות בשוק, או לחלופין של אוויר נקי והכנסה של רכבים פחות מזהמים, או לחלופין הדבר היחידי שמעניין אותם זה להמשיך או אפילו להגביר את הגבייה של המס המוחלטת ולא משנה מה יקרה.
כן, כלומר, יכול לבוא להגיד למשרד האוצר, חבר'ה, התמכרתם להכנסות ממיסוי ענף הרכב, אתם לא מוכנים לוותר על הכנסות האלה, אתם מרוויחים על כל פעם שמישהו קונה חלפים מקוריים, כל פעם שמישהו קונה מכונית, ולכן אנחנו לא רואים אתכם באמת עושים דברים משמעותיים כדי לקדם את התחרות. זה גם דבר שצריך להגיד למשרד האוצר.
ודאי, משרד האוצר לא נראה כאילו מנסה לעודד תחרות, והפוך, כלומר רשות המיסים כשהיא מתמודדת מול יבוא מקביל ויבוא זעיר, היא רואה את זה כמקור לפריצות מס, כי היבואנים הסדירים מדווחים ועושים דברים, עושים עבודה מאוד מסודרת של דיווח מחירי המכוניות ומס הקנייה עליהם, וכל היבואנים החדשים והשחקנים החדשים, זה עלול בעיני רשות המיסים להיות פתח להעלמות מס, והיחס שם הוא אפילו אנטי-תחרות, כלומר הוא משהו שיכול לפגוע בתחרות.
ויש גם אולי, שווה בדיקה של המבקר, אולי גם תופעה של דלת מסתובבת, של בכירים ברשות המיסים, שנמצאים שם הרבה שנים, ואחר כך מדלגים, או בתור יועצים חיצוניים, או בתור ממש שכירים של יבואני רכב, ושל חברות אחרות בתחום זה. צריך להבין, זה ענף ענקי במונחי הכספים שהוא מגלגל, עשרות רבות מאוד של מיליארדי שקלים, מהענפים הבולטים והחזקים והנזילים במשק, זה עוד לפני שדיברנו על הדלק שנכנס למכוניות ועל כל מיני מעגלים מסביב. כל הדבר הזה הוא תלוי רגולציה באופן מוחלט, הרווחיות והאינטרסים של כל הגופים הללו נמצאים בתוך התקנות, בתוך תקנות היבוא, בתוך תקנות המס, בתוך תקנות משרד האנרגיה, בתוך תקנות משרד התחבורה. יש שם הרבה מאוד רבדים והרבה מאוד הזדמנויות לדברים שלא מטיבים עם האזרח, ומצוין עושה ויעשה המבקר המדינה, אם הוא באמת יבדוק, אם הכל מתנהל שם כמו שצריך, כי אתה יודע, איפה שיש כסף ויש חור, אז לפעמים עכברים נכנסים.
כן, לגמרי, וגם צריך לומר, חלק גדול מהבדיקה גם לא יעסוק במכוניות חדשות והמחירים הגבוהים שלהן, אלא גם בדברים שדיברנו עליהם בעבר, על חלפים, על מה שקורה במוסכים, ששם ככל, כי במכוניות חדשות אפשר להגיד, לפחות יש מידע. אני יודע כמה מכונית עולה, אני יודע כמה אולי מכונית אחרת שדומה לה עולה, ומה יש שם, איזה מנוע ואיזה עוד פרטים כאלה וכאלה, אבל שוק המשומשות ושוק החלפים, שם יש ערפל קרב, ופשוט מי שיש לו יותר מידע, זה יכול להיות המוסכים, זה יכול להיות מוכרי הרכב המשומש המוסדיים, כמו חברות הליסינג, יש להם יתרון גדול והן משתמשות בו.
אני מוכן לקחת סיכוי ולאמר שגם אם לא יעלו מעשים פליליים, הדוח הזה, איך שהוא יתפרסם, יביא כמה כותרות מעניינות.
כותרות כן, השאלה אם יביא מעשים מעניינים.
זה כבר יהיה התפקיד של ממשלת השינוי. הם צריכים לשנות דברים בענף הזה.
כן. יפה, דניאל שפיל, תודה רבה.
תודה, תודה שניכם.
תודה.
שלום לישראל פישר.
שלום.
כתב התשתיות שלנו, כולנו נחשפים ברחובות שבהם אנחנו גרים, באמת לפחי מחזור, לפלסטיק, לנייר וכולי, וזה יוצר את הרושם שעשינו כברת דרך יפה בהתקדמות, בטיפול הזה, אבל אתה כותב שבישראל יש בסך הכל תאגיד מחזור אחד לאריזות, חברת תמיר, היא גובה מהיוונים והיצרנים כסף על הטיפול בפסולת, אבל למרות זאת חלק גדול מאוד מהפלסטיק בישראל הוא לא ממוחזר, אז למה זה קורה?
אם היינו באמת יכולים לראות שיש שיפור במצב המחזור בישראל, היינו רואים ירידה בהתמנה של פסולת, של פלסטיק במזבלות, במתמנות. אבל אנחנו מגיעים כל הזמן, רק מתמינים יותר ויותר ויותר פלסטיק, והמזבלות, המתמנות, מגיעות באמת למצב חירום. אין יותר מה, איפה לשים זבל בישראל. אז אנחנו בעצם מבינים שאין שום דבר שבאמת נעשה בישראל כדי לעודד מחזור. יש כמה חוקים, יש למשל את חוק הפיקדון על בקבוקים, שהיום מורחב גם לבקבוקים גדולים, יש חוק לטיפול בפסולת אלקטרונית, ששם יש שני תאגידים שהם מתחרים זה בזה על תשומת הלב של היצרנים והיבואנים, מה לעשות עם הפסולת האלקטרונית, ויש את חוק האריזות, שבמסגרתו פועל רק תאגיד מחזור תמיר, שהוא אמנם נראה לנו מאוד נחמד, עם החתול הג'ינג'י בפרסומות, שמשכנע אותנו או מלמד אותנו מה לשים בפח הכתום, אבל בעצם זה גוף שהוקם על ידי התאחדות התעשיינים, ו-13 חברות ענקיות, תנובה, שטראוס, שופרסל, החברה המרכזית למשקאות, טמפו, כל החברות שבעצם מייצרות את רוב מה שאנחנו קונים. תאגיד שכזה לא בטוח שיש לו את התמריץ לפעול בצורה יעילה ובאמת לדאוג שהמחזור בישראל והאריזות בישראל יגיעו לאן שהן צריכות להגיע.
אז לא, הדבר הכי פשוט זה בוא נקים עוד חברה או שתיים, בוא נפתח את השוק, בוא נייצר את התמריצים, יהיה פה עוד שחקן ואז אנחנו נראה את החרות.
זה מאוד פשוט, נכון? משרד להגנת הסביבה...
או שפשוט אין פה מספיק בשר, מה בעצם החסם?
יש מספיק בשר.
אין מספיק פלסטיק.
יש הרבה חברות שרוצות, מתות להיכנס לתחום. שלוש חברות הגישו בזמן האחרון למשרד להגנת הסביבה בקשה, תנו לנו למחזר, תנו לנו למחזר. ב-2016 המשרד להגנת הסביבה אמר, הנה אוטוטו זה קורה בפעם הבאה שנאריך את הרישיון של תמיר, שזה קרה היום ב-1 בדצמבר. אז, לפני 5 שנים, המשרד להגנת הסביבה הבטיח שעד היום יהיה לפחות עוד תאגיד אחד שפועל בזה.
ומה קיבלנו?
גורנישט.
נעליים, פלסטיק.
בדיוק. רשות התחרות ב-2017 אמרה או לפרק את התאגיד, את אמיר, או להכניס לו מתחרה. לא יכול להיות מצב שהוא מונופול בתחום הזה. עכשיו, אמנם תמיר זו חברה לתועלת הציבור, והוא לא מרוויח הרבה מאוד כסף, או בכלל הוא לא מרוויח, אין שם רווח, אבל יש שם הכנסות של יותר מ-100 מיליון שקל בשנה, ומה עושים עם ההכנסות האלה? לא יודע, 10 מיליון שקל ב-2019, מתוך כל ההכנסות האלה, הלכו לשכר, למשל, לפי הנתונים של תמיר. עכשיו, אני לא אומר לא למחזר, אני לא אומר לא לשים בפח הכתום, אבל כל הנתונים שמוצגים שם, הם לאו דווקא מראים על איזושהי פעולה נכונה בכל מה שקשור פה למחזור פלסטיק והאריזות.
בפועל, הפח, לי אין משום מה פח כתום, אבל נניח שהפרדתי ויש לי פח כתום מתחת לבית. הפח הזה באמת הגיע לאיזשהו מקום שבו בכלל הוא טופל, או שבאיזשהו מקום הרבבו את כל הזבל ביחד והתמינו אותו אי שם בנגב.
לא מערבבים את כל הזבל ביחד.
אבל ראינו גם מקרים שזה כן קורה. אני כבר ראיתי מסעיות שמערבבים את הפחים בתל אביב בלי לחשוב פעמיים.
מה שקורה זה שאתה רואה את מסעיות הזבל הרגילות של העירייה, שאוספות את הפח הכתום או הפח הירוק או הפח הכחול, אבל הן אוספות את זה בימים שונים. זאת אומרת, פעם בשבוע הן אוספות את הפח הכתום, ואז הן אוספות רק את הפח הכתום. זה כן מגיע למתקן של תמיר. הבעיה היא שאנחנו לא באמת מפרידים פסולת, קודם כל, וגם מה שמופרד זה לא באמת פועל בכל הארץ. בירושלים, למשל, אין פחים כתומים, כי יש מחלוקות בין תמיר לבין העירייה, על כמה תמיר תשלם לעירייה, כי תמיר צריכה לשלם לעירייה על הפח. פעולה הזו שהעירייה עושה בשבילה על האיסוף. אז זה כן מגיע לאן שהוא. עכשיו, השאלה היא גם מה זורקים לפח הכתום, ואיך זה ממויין אחר כך, ומה קורה עם זה. זה לא מעורבב עם הפסולת הראשית, אבל זה לא מטופל כמו שצריך. וגם לפי הנתונים של תמיר בעצמה, יותר משלושה רבעים מהפסולת לא מגיע בכלל מהבתים, מהציבור אלא מהתעשייה. זאת אומרת, באה מסעית גדולה לחברה שמייצרת נגיד קופסאות פלסטיק, אוספת ממנה את כל הקופסאות או את כל הזבל שלה, ווואלה יופי, תמיר עמדה ביעדים שלה. אבל זה לא אומר שבאמת מחזרנו פה שום דבר.
כן, וגם כל הקמפיין מכוון אלינו, למשתמשים הביתיים, נכון? אותו דדי החתול הזה שממפח.
בדיוק, ושם זו בדיוק הבעיה, כי אותו מפעל גדול לפלסטיק שבא, נגיד, זו דוגמה, שבא המסעית ואוזפת את כל הפסולת שלו, את כל האריזות שלו ממנו במרוכז, סביר להניח שבכל מקרה הוא היה ממחזר, לא משנה מה היה החוק, ואולי היה צריך את אמיר בשביל זה.
כן, אז מה עושים?
בדיוק, איך יוצרים, איך משנים את המציאות? יש לנו ממשלת שינוי, היא אמורה לעשות את הדברים אחרת, הם באו לעבוד, תקווה שהם לא באו לעבוד עלינו, מה אפשר וצריך לעשות?
קודם כל, דחוף, 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 או תאגיד, תחרות, או לפרק את תמיר, או להגיד,
או להפריד את תמיר לכמה תאגידים.
לכמה תאגידים, וגם למה שהחברות המזונה והגדולות, יצרניות הפלסטיק הכי גדולות בישראל, יצרניות האריזות הכי גדולות בישראל, למה שאין אלה יהיו שיחזיקו, או לא יודע, זו שאלה, יכול להיות שזה בסדר שאין אלה שמחזיקות בזה.
לכאורה יש להם גם ניגודי אינטרסים בהסדר הזה.
בדיוק, לכאורה, אבל עדיין, זה צריך לבדוק, יש שם המון שאלות שלא בדקו, ואם כבר, תנו לתמיר תחרות, או שתפרגו אותו, או שתתנו לו תחרות, לא יכול להיות מצב שיש רק תאגיד אחד.
ויש תהליך כזה?
משרד להגנת הסביבה מבטיח, אבל הוא הבטיח גם כבר לפני 5 שנים, ולא קרה שום דבר.
ברור, אתם יודעים, חתול שמן במקומות אחרים הוא הדוגמה של מונופוליסטים שמנים שיושבים ונהנים, חסר לו רק סיגר, וככה אולי הוא יבהיר יותר טוב את התפקיד שלו במערכת.
כן, ישראל פישר, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
תודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא. סוף שבוע נעים, להתראות.
להתראות.